מודעות עצמית, מי מושלם? יסודות מודעות עצמית ברוח תורת ישראל, ואנחנו בעמוד 116, עמוד 116, פסקה רביעית. בהמשך לדברים שדיברנו, אני רק אזכיר את האמרה שהמפורסמת של רבי מרדכי מלכוביץ' שאמר, כפי שכתוב שם אצל דני למעלה, במעט שינוי לשון, אם דברים אינם מסתדרים כפי שהיית רוצה שיסתדרו, עליך לרצות שהם יסתדרו כפי שהם קורים במציאות או מסתדרים במציאות. אתמול ניסינו לפרש את המשפט הזה. למה חזרתי על זה? כי זה עכשיו יכין אותנו להבין את המשך הלימוד בפסקה רביעית. רק אני אתן הקדמה קטנה כדי שנוכל להיכנס בביטחה לפסקה הרביעית ולהבין את מה שכתוב, באיזה הקשר זה נאמר. הפסקה השלישית שלמדנו אתמול היא בעצם מחנך אותנו לכך, כן, שהשלמת המציאות היא נעשית בשני אופנים. האופן האחד הוא מה שנקרא השתדלות, האופן השני הוא ביטחון. זה תמצית של הדברים שאמרנו אתמול. זאת אומרת שאנחנו פועלים משהו במציאות, כן? אנחנו פועלים מצד השתדלותנו, בבחינת זריז נזכר, כן? יש זריז נזכר, הזריזות שהיא ממצה את אופני ההשתדלות הלגיטימיים, שנדרשים מאיתנו כבני אדם, אשרי הנהנים יגיע כפיו, כן? זה אופן אחד שבו המציאות נשלמת על ידי מעשה בני אדם, כן? ההשתדלות שלנו, לפעמים. כמה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שותף בכל, אבל מצד הרגשת הבחירה החופשית, אנחנו מבחינים בשני צורות השתלמות של דברים. האחת זה מצד השתדלותנו, כאשר לפעמים, כן? לא רק לפעמים, פעמים רבות, אנחנו רואים שההשתדלות שלנו יש בדי כדי להשלים את הדבר. למשל, אם מחליט מאיזשהו סיבה להזיז את המיקרופון הזה מכאן לכאן, די בהשתדלות שלי כדי להשלים את זה. אני לא, אין צורך, כן, שהדברים יקרו ממקור אחר. זה לא שאני נעצר פה ואין לי יכולת, ריבונו שלהם תשלים, ואז איזה משהו נעלם, מזיז זה לפה. אני לא זקוק לאל גומר עליי, אני לא זקוק להשלמה האלוקית, שתבוא בדרכים עקיפות מחוץ להשתדלותי. אלא בעצם ההשתדלות אני משלים את הפעולה הזו. הדבר הזה בדרך כלל, כן? הסוג הזה של השלמה על ידי השתדלותנו, זה קורה בעולמות החיצוניים בעיקר. בעיקר בעולמות החיצוניים, שם שוררים חוקים ותנאים שעל פי רוב מאפשרים לנו, בהרבה מקרים, להשלים את הפעולה בהשתדלותנו שלנו. ככל שאנחנו נכנסים לזירות יותר מורכבות, חקלאי שמצפה לגשמי העונה כדי שיבולו וכולי, כיוון שהארץ שלנו היא למטר השמיים תשתה מים, והארץ הזו מנוהלת על ידי השגחה, לכן פה אין די בפעולה של החקלאי, אלא צריך גם תעשיית הדשמיה. כמובן, כמובן, כאשר נכנסים לתחום הרוחני, נכנסים לתחום הנפשי והרוחני, שם אנחנו מוצאים יותר ויותר שההשתדלות של האדם היא הולכת וקטנה, שם נדרשת ענווה גדולה מאוד, להודות בכך שאין בכוחנו להשלים את הכל, כן? לעשות מה שצריך, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, או להאמין שהדברים יסתדרו בסופו של דבר, גם על ידי תרחישים משלימים, כן? וכן הלאה. אז זה אופן אחד שלמד המציאות שלנו, אופן שני הוא, אלא מה? וזה מה שרציתי להגיד, לפני שאנחנו עושים את הפסקה הזו, אלא מה? האדם הוא בדרך כלל חדור בתודעה חזקה מאוד של האופן הראשון. כי צריך אמונה גדולה כדי לקבל את האופן השני של השלמת המציאות על ידי הקדוש ברוך הוא. ככל שאמונתו של אדם קטנה יותר, הוא חושב, אני לא רוצה להגיד מאמין, כי זה לא אמונה, זה ההפך מאמונה. ככל שאמונה של האדם יותר קטנה, ככה הוא חושב שהוא משלים את המציאות. וכאשר הוא לא מצליח בהשתדלותו להשלים, הוא עשוי להרגיש אשמה ובושה. הוא לא הצליח. זה כמובן יושב ממילא, כן? לפי הדברים שאמרתי, אתם מבינים שזה יושב על גאווה, כי ברגע שאדם חושב שהוא לבדו יכול להשלים את המציאות כולה, כן? זו במקומות שהוא לא יכול, לא במקומות שהוא יכול, כן? במקומות שהוא לא יכול. הכל, ככל שאדם חושב שהוא יכול להשלים את המציאות כולה, גם כמות שהוא לא יכול, הוא מצפה להשלים, כן? זה יושב על גאווה. זה יושב על גאווה. ואז, כיוון שהוא לא מצליח לבדו, הוא מרגיש הרגשות לא נוחות של בושה ואשמה. או, מכאן אפשר לקרוא את הפסקה. אין צורך שנחוש אשמה או בושה. אם איננו מצליחים להגיע תמיד לתחושה של השלמה מלאה, כל מה שאמרתי, לשמור אותו, הוא חשוב, כן? אולי לא בדיוק לזה היא התכוונה. אני חייב לומר שכרגע נראה לי שיש פה כיוון שונה, אבל לא משנה. כל מה שאמרנו חשוב מאוד. פה יותר מדברת, כן? אבל אולי כן, אתה יודעים מה? אולי כן. זאת אומרת, היא אומרת ככה, אנחנו לא צריכים להרגיש בושה שאיננו מצליחים להגיע תמיד לתחושה של השלמה מלאה. איזה השלמה? עם העובדה שפלוני לא עשה את מה שציפינו ממנו פה, זה הסוגיה, נכון? עמוד לפני, בעמוד 114, פסקה שלישית, כן? כאשר אנו חווים אכזבה או עצבות או מרירות בשל העובדה שבני אדם סביבנו אינם כפי שהיינו רוצים, כן? ואנחנו מדברים פה על דרכי השלמה עם המציאות הזו. אז כנגד זה היא אומרת, אין צורך שנחוש אשמה או בושה אם איננו מצליחים להגיע תמיד לתחושה של השלמה מלאה. אימה. עם העובדה שפלוני לא עשה את מה שציפינו. אבל זה מאוד מתאים למה שאמרנו. כי למה אנחנו לא מגיעים להשלמה? כיוון שנדמה לנו שהכל תלוי בנו. כן? כיוון שנדמה לנו שהכל תלוי בנו, וזה לא קשור עכשיו לדברים אחרים שהם לא בשליטתי, בלוח הזמנים של אותו אדם, בבגרות הנפשית שלו. אתם רואים? אנחנו לא משלימים עם הגורמים שבהם אנחנו תלויים. אז זה בדיוק העניין. כלומר, לא כדאי שנחוש על כך אשמה, על כך שאיננו מגיעים להשלמה שלמה עם מצבים שהם לא ביכולתנו, לא תמיד ביכולתנו הגמורה ותלויים גם באחרים. לא צריך להגיע למעלה הרגישה כזו, לא צריך. צריכים להכיר את מקומנו, אותם סיבות שאמרנו. אני בהחלט חוזר כלומר, הדברים שאמרנו הם שייכים לכאן. אין צורך שנחוש אשמה או בושה, אם אינם צריכים להגיע תמיד תחושה של השלמה מלאה, שסיבת, כן, הבושה הזו היא בגלל שנדמה לנו שהכל תלוי בנו. אף אדם אינו מצליח לחיות תמיד בהשלמה מלאה עם המציאות הזאת. קשה מאוד, יש לנו ציפיות, והמציאות היא מתנהלת כפי שהיא מתנהלת על ידי השותף הגדול, ריבונו של עולם. וכל בסיס היא, כן, כל תוכנית היא בסיס לשינוי, כמו שאומרים. ומעט מאוד מהתוכניות שלנו יוצאות לפועל בשלמות, במעט אחוזים. תמיד יש איזה מרכיב שמתפספס, תמיד יש משהו שלא ציפינו לו, כן? רמז ועדות ואות ומופת לכך שיש איזה כוח נסתר. כוח נסתר. איך אמר לי אחי פעם? כן, אח שלי הוא מאוד רגיל לעבוד ככה בשליטה עצמית, לשלוט על הזמנים, לשלוט על... הוא מאוד אוהב, כן, אמריקה זה... ככה, אתה רוצה לבקר, אז צריך לתכנן איזה חצי שנה לפני, וכבר שנה וחצי מראש, הוא יודע מה יעשה בעוד שנה וחצי. לא תמיד, אבל ככה זה מצחיק אותי. כמו שאומרים, האדם תכנן, הקדוש ברוך הוא צוחק, אבל משום מה הקדוש ברוך הוא נתן לו להרגיש שיש לו שליטה לא רעה על העניינים. בפירוש לא רע. יהיו דברים, כן, תכנן, יצא לפועל, ועד היום הזה הוא... מראים פרויקטים, הוא טיפוס כזה, תפקידו איש נדלן, אבל גם בזה הוא עושה באמת דברים נפלאים מיוחדים, אבל הוא טיפוס שאוהב להרים פרויקטים, לעשות דברים שבאמת הם דברים שדורשים השראה גדולה ויצירתיות והרבה תכנון ודיוק. ולמרבה הפלא, לא רק שהוא מצליח לעשות מה שהוא עושה, הוא עושה את זה ביתר הצלחה עוד יותר, אולי גם זה התערבות של הקדוש ברוך הוא, לא כפי שהוא חשב, אלא אפילו יותר טוב. פלא פלאים. אבל פעם אחת הוא עודה בפניי, עשה איזו עסקה גדולה, מחר איזה בית לאיזה מצרי או ירדני, לא משנה. בסכום עתק של איזה עשרות אלפי דולרים. עשרות אלפי, מאות אלפי, לא, לא מאות אלפי, עשרות אלפי דולרים, כן. עשרות, עשרות אלפים גם. זה כבר הגיעו לחתימה והכל, ואז זה היה מבוסס, כן, על התמלוגים שהיה אמור לקבל מהדירה הזו, היה מבוסס כל חופשת הקיץ שלהם, כן, וגם כל מיני דברים, בית ספר לימוד מקצוע לבנות וכל מיני דברים. תכננו, תכננים, תכננים. עסקה, באמת עסקת זהב, ואז ברגע האחרון, אותו ירדני או מצרי, אני כבר זוכר, מרים טלפון אומר שהעסקה היא בוטלה. והם היו בשוק מוחלט, הם ביטלו באותו קיץ את החופשה, ואת הקניות שהם רצו לזה, וגם את את הלימודים של הבנות, כן, היו צריכים להשיג כזה מקום אחר, בסוף פתחו פנסיה, אני יודע, כזה, לא משנה. אבל אמר לי, אח שלי באותו פעם, הגעתי למסקנה שלא הכל תלוי בי. פעם ראשונה, זה מעניין שאדם מגיע למסקנה כזו, אחרי 30 שנות פעילות, או פעם ראשונה שהוא מגיע למסקנה. תארו לעצמכם עד כמה הדברים זורמים כפי שהוא היה רוצה. כן, אך הקדוש ברוך הוא נותן לו להתנהל, בעצם כביכול, כמו שאמרנו, גם שאדם כביכול פותר בעיות בהשתדלותו שלו, גם אז הקדוש ברוך הוא מלווה אותו, אבל הוא נסתר ממנו. הוא נסתר ממנו, כן? להבדיל אלפי הבדלות, אני לא רוצה חלילה להשוות, כי אני באמת מעריך את אחי, אפילו, כן, אפילו, אוהב אותו, כן? חושב שהוא באמת אדם נעלה ומיוחד, כן? אבל, כן, שאדם לא רואה שהקדוש ברוך הוא פועל, זה לא כך ברכה כך גדולה. כן, זה מה שנאמר על הנחש, כן? אפר תאכל כל ימי חייך. אמרו חז"ל לזה שזה כללה נוראית, כי מזונו מצוי לא תמים. כן? עולה לגג מזונו עמו, יורד לארץ מזונו עמו. כלומר, אין לו אפשרות להרגיש את החסרון, כן? שמכוחו הוא צריך את התפילה. אין לו אפשרות להתפלל. כן? כשאדם לא מרגיש את החסרון, אין לו אפשרות להתפלל. אין לו אפשרות להכיר שיד נעלמת בעצם, משותפת, שותפה בחייה. אז אני אומר שוב, בזהירות מרובה אני אומר, אני לא רוצה להשוות בין אחי לבין הנחש, כן, כמו ההפך הגמור מנחש, כן, הוא אדם נפלא, באמת אדם נפלא. אבל במובן מסוים, שאדם מצליח ככה, על פי התוכניות שלו, בשכלו, בהשתדלותו, בכישרונותיו, אני חושב שהוא מפסיד הפסד מאוד גדול, הפסד מאוד גדול. הוא בעצם לא יכול לבוא למסקנה שבעצם, כן, יש חסרון שלא הוא משלים אותו, כן? אלא אחרים משלים אותו. משהו, צריך לבוא, ההשלמה צריכה לבוא בחוץ, אז חסר לו ענווה בדבר הזה. זה דבר מעניין, דבר מעניין. אף אדם אינו מצליח לחיות תמיד בהשלמה מלאה עם המציאות. השלמה היא מצב שכדי להגיע אליו יש לעבוד בהתמדה. כן? יש לעבוד בהתמדה. אך לא ניתן לאחוז מצב של השלמה תמידית. להגיע למצב של השלמה תמידית, שלא משנה מה יקרה לי. לא משנה, זה קוראים לזה מידת ההשתוות. מידת ההשתוות, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. מידת ההשתוות אומרת שגם כאשר אני מצליח אני שמח, וגם שאני לא מצליח אני שמח. למה אני שמח שאני לא מצליח? למה אני שמח שאני לא מצליח? כי יש לקדוש ברוך הוא תוכניות משלו בתוך אי ההצלחה הזו. ומכיוון שהוא בתמונה, אני שמח. אז למרות שזה חסרון, למרות שזה אי נוחות, למרות שמה שקורה איתי זה דבר שהפסדתי פה, הפסדתי שם, פותרתי פה, אבל ריבונו של עולם, לא קל הוא רחמן. הוא יודע גם לפעול בתוך מציאות של חסרון. אז אני שמח גם כאשר אני מצליח בדבר שלפי מושגי זה נקרא אצלך, וגם כאשר קצרה ידי להושיע. הקדוש ברוך הוא פועל בתוך החסרון הזה, כן, כדי לקדם ולהופיע את הדבר הטוב ביותר עבורי. להגיע להשלמה כזו, זה דבר קשה בכלל, וגם שמגיעים לזה, אי אפשר להיות בהשלמה כזו 24 שעות ביממה. כן? תמיד מפליאים אותי דברי הרב חרל"פ, שאמר על הרב קוק, שהוא גדול 24 שעות ביממה. כשאנחנו מדברים על גדלות של 24 שעות ביממה, אנחנו רשאים לבוא ולומר שבדי הוא התכוון גם לגדלות של ההשלמה. השלמה. כן, מה זה גדול 24 שעות ביממה? מה זה גדול 24 שעות? גדול הכוונה בענווה, גדול בהשלמה, זה נקרא גדול. ככה אמר הרב חרל"פ, שאלו אותו, סיפרתי לכם איזה, תמיד טוב לחזור כזה מפליא כל פעם מחדש, כאשר שאלו את הרב חרל"פ, שהיה תלמיד חכם עצום, כן, ביישוב הישן, וכמובן שכל דלתותיהם של תלמידי החכמים הגדולים של ירושלים הייתה פתוחה בפניו, פתוחות בפניו, הוא יכול להיכנס לכל אחד ואחד, ולהיות תלמיד חבר, ולבחור כיד המלך, רוצה לבחור עם הרב זה, הרב זה, אבל הוא בחר ברב קוק. זה סיפור, איך התגלגלה הפגישה ביניהם ביפו, באותו ליל שבועות. כן? באותו ליל שבועות, שהרב חרלפ נצטווה על ידי הרופאים ללכת ליפו שם ליד הים בשביל האוויר וכן הלאה. זה היה בליל שבועות, והוא שמע את הרב אומר הקדמות מילין, שזה אחד הפיוטים של אשכנזים בשבועות. שמע את הרב אומר הקדמות מילין, כי מדומני גם הוא לימד רמב״ם באותו תיקון שבועות, שהוא שמע את הרב קוק אומר הקדמות מילין, פשוט נפל מהרגליים בלשוננו, נפל מהרגליים ועשה אותו לרב. והקשר ביניהם היה קשר מופלא ביותר, שאני לא חושב שאפילו היה כזה בין גדול החסידים של הרב מלובביץ', כן, לבין הרבי עצמו. אני לא חושב שהיה דבר כזה. מי שקצת קורא את ספר המכתבים, הד הרים, חליפת מכתבים בין הרב חרלפ לרב קוק, שהרב חרלפ כותב לרב קוק את המילים שבהם הוא פותח, שלוש או ארבע שורות של תארים שרק לקרוא אותם זה פשוט עושה צמרמורת באחד המכתבים, והרב ודאי יוכל לראות את דמע עיניי של לכליח את האותיות שאני כותב לו בדמע ובהתרגשות. יצאה לו דמעה תוך כדי כתיבה וקצת תשתשה את אחת האותיות. ויוכל רבינו לראות איך דמע עיניי תשתש את האות כשאני כותב לו בהתרגשות. זה דברים, שאלו את הרב חרלפ, ראו את הדבקות שלו. כמובן איש לא יכול להציל אז על הרב חרלפ, גם אלו שהתנגדו לרב קוק, אבל הרב חרלפ עם הרב קוק זה כבר סיפור אחר, כן? לא יגידו שהרב חרלפ השתגע, כן? ודאי שלא. ובאמת, שאלו אותו, תגיד, מה אתה כל כך דבק ברב קוק? יש תלמידי חיים גדולים בירושלים. וזה מה שאומר, אמר להם הרב חרלפ, תראו, הכרתי הרבה תלמידי חכמים. רוב, כל התלמידי החכמים שהכרתי, הם גדולים כמעט 24 שעות ביממה. הרב קוק הוא גדול 24 שעות ביממה. הוא אמר ולא פירט, אני לא יודע, כן? אני לא יודע להסביר את זה יותר מדי. אבל כל אחד יעשה לו את החשבון שלו, מה זה להיות גדול 24 שעות ביממה. אין הכוונה שהוא זוכר 24 שעות ביממה את הסוגיה הראשונה מסכת ברכות. זה לא בשביל זה צריך להיות גדול. כן, זה גדול. גם לזכור את התוספות, כן? בדף הראשון שם סבב ברכות, זה לא הבעיה הכי גדולה. זה גם לא גדלות של כמות, של ידע. זה גדלות נפשית, זה גדלות רוחנית, של דבקות. זה ודאי שזו הכוונה, ודאי. 20 שעות בימה. טוב, יש אנשים שבאמת השלמה אצלם, אבל כל האדם כוזב, אנשים רגילים, פשוטים, גם צדיקים גדולים, לפי מדרגתם, לא יכולים להגיע לזה בשלמות, וגם אם יש להם את זה, זה מתנדנד. זה מתנדנד. יש עוד ביום שזה קיים, בזמן אחר זה מתחיל להתנדנד וקצת מתשטש כתוצאה מכל מיני שינויים במצבים החיצוניים, עייפות, חולי, כן? כל דבר כזה הוא יכול לגרום לתנודה. לתנודה ושינוי ערכין פנימי נפשי. בסדר, השלמה היא מצב שכדי להגיע אליו יש לעבוד בהתמדה, אך לא ניתן לאחוז במצב של השלמה התמידית. לפעמים, רק כאשר נרפא, שימו לב, כן? הדרך להשלמה היא ידי הרפיה. הרפו, הודעו כי אני השם, כן? הרפיה. רק כאשר נרפא מן הרצון הזה להגיע לידי השלמה, בדרך כלל הרצון להגיע לידי השלמה, כן? הרצון הזה להגיע לידי השלמה, הוא לא מאפשר לנו להגיע להשלמה מתוך אמונה. כי כשאני רוצה להגיע לשלמה, אני שוב דוחף את עצמי. אני חייב לעמוד מן הצד. אני חייב להרפות. אני כמעט לא נוכח. זה להיות ולא להיות. כי כשאני רוצה, שוב, אני מכניס את הכוחות המוגבלים שלי, שתמיד מציירים לי את עולמי שלי ומפילים אותי לתפיסה החלקית. כן? הרפיה זה לא פשוט. הרפיה זה לא פשוט. הרפיה זה לוותר על הקטנות. זה לוותר על המגבלות שלנו. זה כאילו אנחנו עם ובלי. זאת אומרת, אני נוכח, אבל אני לא נוכח. זה סתירה. זה אוקסימרון כזה, זה מין, זה חידה כזה שקשה לפתור אותה. אבל הרפיה יכולה להיות רק בענווה. כי ענווה היא עולם מעל הפכים. ומלא, אדם יכול להרגיש, מצב של ענווה יכול להרגיש אפס מול הבורא, ויחד עם זה להיות שמח. למרות שהוא מרגיש אפס, הוא מרגיש שמח. כי ענווה היא מעל הפכים. אין שום בעיה. גאווה זה בלתי אפשרי. אתה לא יכול להרבה, אם אדם הוא גאוותן, הוא לא יכול להרגיש שמחה בזה שיש לו חיסרון. כי גאווה לא יכולה לפתור את ההפכים. בגלל הצמצום והמוגבלות שלה, מכיוון שהיא מאוד חומרית. אותו דבר גם פה, אתה לא יכול לרצות מאוד להשלים ולהשלים. כדי להשלים אתה צריך בעצם להבין שיש משהו חוץ ממך. אבל אם אתה דוחף יותר מדי, אז אתה מגיע לפה. אתה נמצא פה, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. כן? הרצון שלנו הוא תמיד מעורר ומעודד כוחות חלקיים, את האגו באיזשהו מידה. ולכן אתה לא יכול להגיע לשלמה, כי השלמה היא תמיד כוללת את הצפייה שריבונו של עולם מצוי כאן. וממילא תוכל להגיע לשלמה. אתה לא יכול לתת למקום אם אתה תופס את המקום. בתפיסת המקום הרבה פעמים זה בהקשנות הזאת. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. קשה לי לדבר על זה מעבר לזה. קשה לי לדבר על זה מעבר לזה. אפילו את זה בקושי אמרתי, הצלחתי להגיד. קשה לי לדבר מעבר לזה. בכלל, גבולות זה דבר שהוא מאוד יכול, קשה לדבר על גבולות. אנחנו נשאר במישור העקרונות. כן? תן לך חכם יחכם עוד. כן? כל אחד יכול לבחון את זה כמובן במציאות שבה הוא נמצא. ולראות איפה ה... רצון הנמרץ הזה, רצון, כן? איפה באמת הוא עובר את הגבול של הטעם הטוב ונהפך לאגו, ואיפה הרצון הוא מעודן, כן? והבדיל עליכם הפרוכת, משהו אוורירי כזה שלא מעכב, כן? את הצפייה, כן? בפעולה האלוקית.
שאלה אנחנו מחויבים.
מה?
שאלה אנחנו מחויבים גם, מה שאתה יכול תעשה.
כן, בסדר, פה מדובר שכבר עשית, לא, פה כבר מדובר בשלב שבו כבר אתה עשית, אבל הדברים לא יצאו כפי שרצית, פה אנחנו בשלב של השלמה, זה משהו אחר. פה אנחנו נמצאים בשלב שבו אתה עשית, והדברים לא הגיעו לידי השלמה, אתה מבין? וזה מדובר כאן. רק כאשר נרפה מן הרצון הזה להגיע לידי השלמה, בית נגיע להשלמה אמיתית, השלמה אמיתית, יש מושג שנקרא השלמה אמיתית, ללמדך שיש השלמות שאינם אמיתיות, כלומר השלמה בלב הלב. השלמה מן השפה ולחוץ, השלמה למרית עין, אלו השלמות שהן לא אמיתיות, ולכן גם אין להן את הפרי הנפלא של השלווה הפנימית. אין להן את הפרי הנפלא של השלווה הפנימית. כן? השלמה אמיתית. בדומה לאותו ילד שרודף אחרי פרפר יפה במשך כל היום, הוא מתאמץ ללכוד אותה. אתם רואים? הוא משתמש עם הכוחות המוגבלים שלו לתפוס את הציפור, הוא רץ אחרי הציפור, אבל הוא לא יכול. הוא צריך לעמוד מן הצד, לא לרדוף עכשיו. עכשיו הוא צריך להסתלק ולתת לנסיבות להסתדר באופן חדש. כן? הציפור פתאום, אני יודע, הוא יסתתר ויסווה את עצמו מתחת לאיזה רשת. והציפור, אני יודע מה, הוא יפזר שם קצת גרעיני חיטה. והציפור היא תבוא לאכול ויתפוס. בסדר, אז פינית המקום. אבל אם אתה רודף אחרי הפרפר, מה אתה בעצם אומר? אני בכוחותיי המוגבלים אתפוס את הפרפר. אנחנו מבינים שזה לא ילך, כי הוא זריז מיוחד. והאינסטינקטים שלו הרבה יותר מדויקים, ולא צריך לתפוס אותו. זה בדיוק הרעיון. אתה רץ אחרי הפרפר, לכאורה אתה עושה השתדלות, אבל זה לא השתדלות מכוונת. במקרה הזה צריך להרפות, צריך להרפות ולתת לה הזדמנויות, כן? להסתדר בצורה שאני אוכל לחזור לזירה הזאת. כן? זה בדיוק אותו העניין. הרבה פעמים אנשים רצים אחרי דברים, והם לא שמים, לא שמים לב שעצם הריצה, היא מפגישה אותם שוב ושוב עם המגבלות האנושיות שלהם, שהם בדיוק הסיבה לאי ההשלמה או לאי ההצלחה. אז די, תפסיק, תפנה את השטח, תן לדברים להתרחש. בדומה לאותו ילד שרודף אחרי פרפר יפה, במשך כל יום מתאמץ ללחוד אותו ברשתו, ורק כאשר הוא מתייאש, שימו לב, כן? אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה. זה מאוד קשור לזה. מכיוון עתן לידן, מה שנקרא, מכיוון שבא לידינו כבר העניין הזה, אז זה מאוד קשור לדברי חז"ל, שאין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה. באיזה מובן מדובר פה על ייאוש? הייאוש הזה יבוא בדרכים שאנחנו חושבים. הניסיון לקפות את עצמנו על תהליכי הגאולה. כן? אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה. עד שלא ידחפו את עצמם. עד שלמדו את סוד ההשתדלות שבגאולה, כן? זה סוגיה שלמה, סוגיה שלמה.
אבל זה בדיעבד, נכון? כלומר, אני לא יכול לומר, אני יודע שאני צריך להתייאש, עד שאני לא אתייאש לא יבוא לי...
זה גם, זה... מה, בדיעבד מה? אחרי שהוא השתדל וכולי
וכולי. ואז הוא אומר, ואז הוא הגיע תוכל לסנופן.
כן, אבל האמת שלפעמים גם מלכתחילה אנחנו צריכים לדעת את גבול ההשתדלות שלנו. שאלו את הרב טאו, מה אני צריך לעשות כדי למצוא שידוך? אז הוא הולך לפי שיטת הגרא, כן? הולך לפי שיטת הגרא בהרבה דברים. הגרא אומר שאדם צריך לעשות השתדלות של תפילה וזהו. אז הוא אומר, תלך לכותל, תתפלל, תחזור ללימוד. זה שיטת הרב טאו, להתפלל, לחזור ללימוד, כן? כן? נאמן לדרכו של הגרא. כלומר, אנחנו צריכים להבין שגם תורת ההשתדלות היא תורה שצריך ללמוד אותה מלכתחילה איך לעשות. זה לא שאדם עכשיו ישתדל ומשתולל ורודף אחרי הפרפר יום שלם ורק אחרי זה מוותר. אני צריך לדעת מראש שאין לי רדוף אחרי הפרפר כל היום. כן? מראש. אבל ילד קטן לא יודע. ילד קטן. הוא לא יודע, אז הוא רודף. אבל אדם מבוגר, אנחנו מצפים ממנו שיבין שלא צריך לרדוף אחרי הפרפר כל היום. זאת אומרת, ההבנה שצריך לוותר מן הרדיפה, זה לא ההבנה שבדיעבד. מלכתחילה אני צריך להבין שהדרך לתפוס פרפר זה לא לרדוף אחריו. ההשתדלות צריכה להיות אחרת, בכמות ובאיכות, כן? עד שהתייאשו מן הגאולה. הוא מתאמץ ללחוד, ורק כאשר הוא מתייאש במרכאות ובלעדיהם, כלומר, מבטר, ארפו ודעו, כי אני השם, הוא מתיישב לבכות, בכי תמרורים, כן? לא בכי של יוש, כן? בכי תמרורים, זה בכי שמעמיק מאוד את הענבה. מגיע לפתע הפרפר ויושב לו עד על כתפו. הוא גם רשאי להתחנן לפרפר, בוא אליי פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד, שב בשקט, אל, אל, אל תירא ותעוף בחזרה. אפשר לדבר עם הפרפר, כן, שיר ילדים, אבל בכל אופן, כן, כן, כן. בוא אליי פרפר נחמד, כן? לא לדחוף, לא לקפות, כן? להתיישב ולבכות, ואז מגיע הפרפר ושב כתפו. טוב, אנחנו צריכים לעצור כאן, פעם באה אני מקווה, אני מניח שנסיים. תיעץ אתכם, מה כדאי לעשות? בצד אחד יש את הפיתוי הגדול, ללמוד את הספר הזה עד סופו, דבר שיקח לנו כנראה שנה נוספת, כן? אני אומר את זה בכוונה, לא כדי להפחיד, אלא פשוט זה מה שיקרה. אנחנו זקוקים לעוד 10 חודשים בערך משהו כזה. או, כמו שאמרתי, לעבור לספר אוצרות פנימיים, שזה ספר המפתחות לאוצרות הכוחות שלנו. הכרת תפקידנו בחיים וכן הלאה וכן הלאה. אז אני כבר נותן ככה את הפרומו לשיעור הבא, אנחנו נעשה פה איזה רב שיח של 1.5 דקות, כן, כדי להגיע להחלטה. בנפקמין על שיעורים באים. כן, בסדר. יש פה עוד פרקים מאלפים באלף ובעין, אז צריך להחליט. אז אני לא יודע, אני מעדיף לשאול גם אתכם, כי זה כבד עליה השאלה הזו. יש לי חיבה יתרה לספר הזה, מצד שני אוצרות פנימיים. ספר חשוב.